אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
אהלן, ברוכים הבאים למונדיאל במדבר, פודקאסט הגביע העולמי של וויינט. אני, צבי קנאים. המשחקים בקטר כבר מתחילים לספק את ההפתעות הגדולות. ערב הסעודית מהממת את ארגנטינה, מסי שוב יורד מהדשא עם מבט עגמומי, ונדמה שכל העולם הערבי חוגג את הסנסציה, שגם מרוקו וטוניסיה משתתפות בחגיגה. אז מה זה אומר על המשך המונדיאל? האם אנחנו עדים לאביב ערבי בגרסת הכדורגל, או שמדובר בהבלחה רגעית? וגם, השליחים שלנו בקטר, רז שכניק ועוז מועלם, מסבירים למה המונדיאל הזה הוא מוזר ומיוחד בו זמנית.
من الاسماء اللي موجوده رقصته الاخيره في المونديال اوهو لعوده كرديه كره محاوله صالح 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 جول
يا اير كاتا ما شلونخه
مزيان وانت
انا بسدر جمور انا اخنتي بو جردوم لتلوت بو ات كل البرشنين את כל אלה שזלזלו, ביטלו, אמרו סעודיה אין לה סיכוי, ספרנו את השערים של השביעיות והשמיניות, בכל האימורים שלי אני שמתי לפחות 5 חתיכות של ארגנטינה, מה נהיה?
אז אני הראשון שעומד בתור הזה.
תעמוד בתור.
אני אוהב, אני אוהב כשאני עושה טעות להשפיל את עצמי בראש חוצות, כדי שיהיה כמה שיותר.
אנא אשפל.
אז לא רק שנתתי 7-0 לארגנטינה באימור המשרדי במשחק הזה, אלא שבמוסף הנפלא לקראת מונדיאל 2022 בידיעות אחרונות, כתבתי את המשפט הבא,
אני מדפדף,
סעודיה היא ללא ספק הנבחרת החלשה ביותר במונדיאל הזה.
כן, ואף הוספת בעיתון היומי לדעתי, שאף יותר חלשה מקטר, או שאמרת את זה באיזה שידור.
אני סביר להניח שאמרתי את זה איפשהו, הפצתי את זה לאנשים.
הסעודים כנראה שמעו, וכעסו.
שמע, גוננתי על הנבחרת הלא נכונה, כי כל הזמן דיברתי על זה שקטר תיתן הצגות מפתיעות, ראינו מה היא עשתה במשחק הפתיחה, שאני חושב שהיא עדיין לא עלתה אליו. אבל כן, יש לזה לדעתי כמה גורמים. באחד הפרקים הקודמים, בפרק האימורים שלפני המונדיאל, דיברתי על זה שארגנטינה לדעתי מגיעה זכוכה.
נכון.
אני חושב שזה בדיוק מה שקרה. אני חושב שגם הם שמו באימור המשרדי על עצמם 7-0.
אבל בעניין הזה באמת הם גם לא... עזוב, באו זכוכים, הובילו 1-0, זה רק היה כבר יאללה, תחגגו.
זה רק
מה ש... כבשו גולים, 2 גולים בנבדל, באמת מנבדל קטנצ'יק. כן. אחלה גולים היו לצורך העניין. של לאוטרו, נכון?
נכון, אבל לדעתי זה רק מעצים את הסנסציה, העובדה שסעודיה הייתה בבור המוקדם הזה בדקה העשירית, ועוד הצליחה להשלים מהפך, זה מדהים בעיניי.
ואיך אתה מסביר את זה, אבל עזוב רגע טעויות באימורים וטעות של פרשנים. מה בעצם העוצמה של סעודיה? מה גילינו על העוצמה של סעודיה? כי זה היה משחק טוב, זה לא היה גניבה.
זה ממש לא היה גניבה, בדקות של שני השערים, וגם אחריהם, במידה רבה, הם שיחקו הרבה יותר טוב מארגנטינה. קודם כל, לאורך כל המשחק, ארגנטינה לא הצליחה להבין את השיטה ההגנתית, ראית את כמות הנבדלים, ראיתי את כל הבדיחות מסביב שדין דוד יכול להיות כבר בנבחרת ארגנטינה.
כן.
אתה מכיר את זה.
אבל ומה זה, מה זה שיטה? הם לחצו גבוה בצורה של...
הקו ההגנה היה מדהים, זה היה אמיץ מאוד וזה עבד.
נכון.
כי ארגנטינה פשוט לא הגיבה לזה, 90 דקות אתה רואה שאין להם רעיונות. עכשיו, בעניין הכוח של סעודיה, אני חושב שהיה כאן חיסרון שהיא הפכה ליתרון. אני למשל... ראיתי את זה כחיסרון גדול, ואני עדיין מאמין בזה במידה רבה, שכל 26 השחקנים מגיעים מהליגה המקומית.
אוקיי.
והליגה הסעודית, עד כמה שיש לה כוח במפרץ ובהתאחדות האסייתית, היא עדיין לא איכותית מספיק כדי לייצר שחקנים כמו אלה שמשחקים על בסיס קבוע מול יריבות אדירות בליגות האירופיות הבכירות.
מצד שני, הם מחוברים ומכירים היטב.
בדיוק. זה גם לא מפוזר על פני כל הליגה הסעודית, זה מגיע מ... בדיוק, 2-3 קבוצות מאוד חזקות, והקבוצות האלה, ההיכרות בין השחקנים...
בוא ננקוב בשמן, אל הילל ואל נסר, כן? זה אלה שתי קבוצות המרכזיות שהן
חזקות. כן, ויש, כן, יש גם נציג אחד לפתח, נדמה לי מבטאים את זה, פירס אל בורייקן, החלוץ שבישל את הראשון, הוא הצליח להשתחל שם. ההיכרות לאורך שנים, האפשרות שיש, כמו שקטר עשתה, גם הסעודים עשו, של... קצת לשים את הליגה בצד ולכנס את השחקנים יותר בגלל הקרבה ביניהם למחנות מרוכזים ומגובשים, אז זה, הם לקחו את החיסרון, הפכו אותו ליתרון גדול. מעבר לזה, כפי שרואים במוקדמות לאורך השנים, סעודיה היא נבחרת מאוד ביתית. הכוח שלה הוא באצטדיון המוטרף בריאד מול כל העשרות אלפי אוהדים, שם היא משיגה את התוצאות שמעלות אותה למונדיאלים. בסופו של דבר,
כמה מונדיאלים היא כבר? כבר יש לה
זה השישי רכת. שלה.
זה השישי שלה. אנחנו מסתכלים על הסעודים, כאילו אנחנו ישראל, שעלינו אי שם ב-1970, כשניצחנו אולי איזה 2.5 משחקים.
כן, וזה גם היה נגד מזרח וייטנאם.
בדיוק, והם, יש להם כבר רצף, ואנחנו מעזים קצת להתנסה.
נכון, זה אגב עוד אחת מהסיבות לכך שאף אחד לא נתן להם סיכוי, בגלל שלמרות ההפלה למונדיאלים האלה, התוצאות שלה היו איומות.
בתוך המונדיאלים.
כן, היו לה 4 רצופים כמעט, מינוס משחק אחד. בלי ניצחון.
אבל פה דיברת על זה שזה מרגישו בבית.
נכון, אז זה מה שקרה. ראינו אז מה שהתחלתי לומר, שבמונדיאלים ובאליפויות אסיה, שהם עלו אחרי שהם ניצלו את הביתיות במוקדמות, שבטורנירים עצמם הם לא תפקדו. באליפויות אסיה התוצאות שלהם נוראיות. הרבה קבוצות שאנחנו, נבחרות שאנחנו לא רואים במונדיאל, מנצחות אותן, עוקפות אותן. אבל בקטר האווירה הייתה בדיוק כמו בבית. היו שם המונים, הם היו רועשים, גם בפיגור, אחרי השערים בכלל, הם קיבלו תדלוק, והם העיפו את השחקנים קדימה, זה הייתה, כמובן לא הייתי באצטדיון, אבל גם ממה שראיתי מהאנשים שהיו שם, וגם מהמסכים, זה היה איזושהי חוויה עילאית שהתחברה בין היציעים למגרש, והעיפה אותם, אני חושב שזה היה בונוס ענק בשבילם, ואחד הגורמים המרכזיים לזה.
אתה יודע מה שהדהים אותי, שדיברת על השיטה גם, יש לך רוח גבית מהקהל, ויש לך דחיפה, כאילו אתה משחק לא מפחד מול מסי וחבורתו, מול נבחרת ארגנטינה שמסומנת כפייבוריטית לזכייה, הם עושים לחץ גבוה, והם עושים אותו, זה לא רק לחץ גבוה של התלהבות, זה לחץ גבוה שמאוד מתואם, כאילו, כי לקחת הריזיקה מול שחקנים כמו מסי ודימריה ולאוטרו מרטינס, זה קצת סיכון שאתה יכול לחטוף עליו חמישייה באמת או שביעייה.
שמע, אני חושב שזה כבר היה במקום של אין מה להפסיד. משחק הפתיחה של מונדיאל 2018 ברוסיה, הם קיבלו 5-0 מרוסיה. אוקיי. זה היה הופעה מביכה שלהם, ומול יריבה הרבה פחות חזקה מארגנטינה, ועם סגל לא מאוד שונה ממה שיש היום. יש שם הרבה שמות שחוזרים על עצמם. יש... אז... המחשבה של הרווה רנאר, שהוא מאמן מאוד מנוסה הצרפתי בנבחרות בסדר הגודל הזה, באסיה ובאפריקה, בזה הוא מתמחה. הוא יודע איפה הנקודות שאפשר להגיע איתם גבוה יותר ממה שציפו, ואיך ללחוץ על יריבות גדולות יותר ולהפוך את מצב האנדרדוג למצב של יתרון עבורך.
הוא הצליח לעשות את זה גם במרוקו, נכון?
נכון.
עכשיו, אני ראיתי סרטון נהדר, שלא מדבר מול חדר ההלבשה, מול השחקנים בחדר ההלבשה, הוא באנגלית עם מבטא צרפתי, והמתורגמן איתו באותו אטרף של התלהבות. כלומר, הרוח שהוא מתפוצץ מול השחקנים בלתדרך אותם, המתורגמן מעביר גם את האנרגיה, שזה היפהפה, וזה באמת מדהים. עניין, בן אדם שלא מכיר את השפה של השחקנים שלו, ועדיין מצליח להדביק אותם באנרגיה.
הוא לא מבין את השפה, אבל הוא כבר מכיר את המנטליות מהניסיון. אני לא אומר שכל מדינה זהה לאחרת, אבל יש כן איזה מנטליות מאחדת גם בעולם הערבי, אם אתה לוקח את הנבחרות האלה, וגם כמו שאמרתי, במצב של האנדרדוגיות, ובזה הוא מצטיין.
כן, עכשיו תגיד לי, לאן היא יכולה להגיע? בוא נמריא רגע.
אני חושב שעדיין צריך לשים את הנבחרת הזאת בפרופורציות, היא שיחקה אחר כדורגל, אבל גם מקסיקו ופולין אמורות להיות עדיפות ממנה.
גם מקסיקו
קשה
ופולין,
לדעת לאן זה הולך, כן, כי פולין... אתה יודע, מקסיקו אני מאמין שתנצח את סעודיה, אפילו די בקלות.
זהו, כי כבר אף אחד כבר, כולם יבואו
לעוד... פולין יש בעיה מוזרה, המשחק הראשון ראינו מול מקסיקו, יש לפולין בשני הטורנים האחרונים, הם לא עברו את שלב הבתים, ביורו ובמונדיאל, אחרי שהם קוראים את המוקדמות, אתה לא מבין למה זה קורה, ואז אתה רואה את המשחק, והכל מתחבר לך, כי הם פשוט לא ניסו ליזום פולין בכלל. אני לא מבין איך הם התכוננו למשחק הזה, או באיזה גישה הם ניסו. אז אם הם יבואו ככה מול סעודיה, אני לא יודע לאן משחק הזה יכול ללכת לזה 0-0, או שיכול לקדם את סעודיה לשלב הבא. אני לא חושב שהם יעלו שלב. את שלהם הם כבר עשו, אולי איזה שחקן שניים יסדרו לעצמם חוזה יפה באירופה, אם הם רוצים בכלל לעזוב את הבית, כי נראה לי שעכשיו מחכות להם כמה טירות בסעודיה, כבר המלך הרי הכריז על יום חג,
אוקיי.
כדי שכולם יוכלו ככה לבלות ולחגוג בלי להצטרך לחשוב על עבודה ולימודים. אולי יהיה עוד איזה שבוע חג, אבל נראה לי ששם זה ייגמר.
סלם, איך מבטאים את שמו? סלם אלדאוסרי?
אלדאוסרי.
אלדאוסרי שהוא...
עכשיו תשים לב, דיברתי על הרצף של ללא ניצחונות במונדיאל, עכשיו יש להם שניים רצופים ושניהם בזכותו. המחזור האחרון של המונדיאל הקודם, הם כבר שני, גם הם וגם מצרים כבר היו בחוץ, רוסיה ואורוגוואי הבטיחו את הכרטיס. מחזור אחרון סעודיה ומצרים נפגשו למשחק על הכבוד, והוא נתן גול בתוספת הזמן וסידר סעודיה ניצחון. ועכשיו גם את זה, אז האיש הוא אגדת מונדיאל.
האיש הוא אגדת מונדיאל, הוא כבר הרבה מעבר למוטל שפיגלר שלהם.
לא, לא, זה יותר, זה ברמת... לא הייתי אומר פוסטרים ליד אלה של המלך ברחובות, אבל יכול להיות על כמה תחנות האוטובוס.
תגיד לי, ומה עם תחנות האוטובוס של טוניסיה? גם הם שיחקו בכלל לא רע, הם אפילו הפתיעו לטובה.
טוניסיה,
מול דנמרק, כן, 0-0 בסך הכל, אבל טוניסיה נראתה נהדר, וגם כן נהנתה מדחיפה של קהל.
יש שם חיבור של הרבה דברים, אני למשל פחות הופתעתי מהם מאשר מסעודיה, למרות שראיתי שאנשים מאוד קיבלו את זה מוזר להם, טקו של טוניסיה מול דנמרק. אני לא חושב שזה היה עד כדי כך מפתיע. העניין הוא ש...
אני רוצה רגע לקטוע אותך ופה, אחרי שהעליתי אותך לגרדום, להגיד שבשיחות מסדרון, אתה אמרת, שמע, טוניסיה היא לא פריירית, והיא לא, אתה לא במקרה עולה משלב המוקדמות, כאילו הם עלו מהמקום הראשון?
הם עלו דרך פלייאוף עם מלי.
אוקיי, הם עלו, כן, אמרת לי, זה לא... סימנת, אמרת לי שסעודיה, סליחה, שטוניסיה היא נבחרת בהחלט חזקה ו...
כל מי שעובר את הפלייאוף באפריקה, חמשת הכרטיסים האלה, מגיע לו להיות במונדיאל, זה מאוד חזק, מאוד חזק, התחרות שם אימתנית נהייתה. עכשיו, טוניסיה זה סיפור אחר מסעודיה, בגלל השילוב הזה של הישן והחדש. דיברנו הרבה ועוד נדבר על עניין המאגרים, על עניין הצרפתים, בעלי האזרחות והשורשים, וטוניסיה הייתה הרבה זמן ככה התבססה ובנתה עליהם, וגם עכשיו יש והם מוסיפים המון, והם שלט חזק מאוד. אבל הם עשו מהלך שקצת נדיר של חזרה אחורה, שהיה חכם מאוד. המאמן ג'לאל קדרי, הוא מביא תפיסה אחרת מאשר... מה שאנחנו מכירים של המאמנים הזרים האלה שקופצים מנבחרת לנבחרת באסיה ואפריקה, בדיוק כמו ורנר שדיברנו עליו. המאמנים כמו ורנר מתמחים בלהוציא את מה שהם יכולים מהמעט שיש להם. זה קו המחשבה. ג'לאל קדרי כן מאמין בכדורגל הטוניסאי. כלומר, בתור מישהו שצמח שם ובמערכת, הוא יצר... מין מגמה של להתחיל להחזיר ולשלב שחקנים מהליגה הטוניסאית, שהרבה שנים המאמנים מבחוץ לא החשיבו אותה. עכשיו, זה יוצר אפקט כפול. גם יש את ההיכרות המוגדרת ביניהם, כמו שדיברנו במקרה של סעודיה, למרות שהכמויות לא גדולות באותה מידה, והם מביאים, התלהבות ופטריוטיות אחרת, אין מה לעשות. הרבה מהשחקנים האלה, גם אם משחקים שנים בנבחרת טוניסיה, וגם שהמשפחות שלהם משם, אלה שמגיעים מצרפת, זה פחות, או נניח נבחרת מרוקו, ששם יש המון שחקנים דווקא שנולדו בהולנד. עכשיו, כשאתה מביא שחקנים ממש מקומיים, טוניסאים, עם לב גדול ועם התלהבות, זה נותן דרייב אחר לנבחרת. עכשיו, קדרי, אני חושב, גם מבין את זה, והחיבור שנוצר היה מאוד חכם. כלומר, יש יתרון גם במאמן כזה. כמובן שרנר מביא את הדברים שלו, ניסיון עצום, אבל מאמן מקומי, במקרים כאלה שהוא יודע לעשות את השילוב, והוא יודע מה נכון לכדורגל שהוא מאמין בו ושנכון למדינה שלו, זה רואים תוצאות. ולטוניסיה גם מגיע לנצח.
אני יותר משמח שסוף סוף הצלחנו ליצור קשר עם השליחים של ידיעות אחרונות וויינט באדמת קטר, רז שכניק ועוז מועלה. מה שלומך, שכניק?
לפי הקדמה שלך אפשר לחשוב שאני איתי אנגל בצפון קוריאה.
תן לנו לבנות דרמה, שכניק, תהיה בן אדם, רוצים לבנות דרמה, כאילו אתה אי שם מעבר להרי האופל, מביא לנו תמונות נדירות של כדורגל.
תשמע, אין, כמו כל תשובה, זה מתחלק לכמה רבדים, ופה אני חושב זה הרבה יותר מורכב. קודם כל זה מוזר. זו מדינה שאין לה מסורת של כדורגל. עכשיו אני אדבר כן רק על העניין הזה של האירוח מונדיאל. לנו כישראל, שאנחנו לא הגענו למונדיאל מ-1970, יש לנו כבר יותר מסורת של כדורגל. אז זו פעם ראשונה שאני בטורניר כזה גדול, שמשוחק במדינה, שהקשר שלה לכדורגל הוא התחיל רק בשנים האחרונות, והוא עדיין מקרי, כמו שראיתם במשחק הפתיחה. ואז זה מוזר, זה מוזר, כי למשל אוהדים של קטר אין, אז יש אוהדים בתשלום, והם פשוט מגיעים למגרש, ומעודדים בלי הפסקה 90 דקות צביקה, אבל זה לא כמו שאתה מעודד את נתניה או אני פקע בתל אביב בשער 11, עם הנשמה מהלב, זה אוהדים שמשחקים אותה אוהדים. הם מעודדים בלי קשר למשחק, זה מצחיק, זאת אומרת, יש גול, אותם מחיות כפיים, גול לאקוודור, אותם מחיות כפיים, כן.
כאילו הם מעודדים את המשחק, הם לא מעודדים את הנבחרת קושי. הם מוחאים כפיים גם לאלה, גם לאלה.
כן, בזה הם דומים לאוהדי הפועל בדרבי כדורסל ורגל, שגם ב-30 הפרש הם מעודדים בעיקר העידוד. אבל אצל אוהדי הפועל זה לא בשכר.
הצלחת להשחיל הקיצה לאוהדי הפועל.
לא, להפך, אני אומר, טובת אוהדי הפועל. כן, זה לא בשכר, פה זה בשכר. הדבר השני כמובן, שצבי כמו שאתה מכיר אותי, וגם את עוז, אנחנו אנשים ליברליים, חילוניים, מאמינים בשוויון ובפתיחות, ובטח בזה שנשים צריכות להיות שוות לגברים, אם לא יותר, ואתה פה במדינה שבזה לקהילת הלהט"ב, מתאהבת אותם, בזה גם לנשים, צריך להגיד.
אתה רואה את זה? אתה מרגיש את זה ברחוב?
מה זאת אומרת? ברור, הנשים משפילות מבט. אתה עובר ליד נשים עם גלביות, ובדרך כלל הן לא מסתכלות עליך, ובדרך כלל הן לא אלה שיוזמות, אפילו במלון, אוקיי? זה בכל התחומים של החיים.
אוקיי, בתחום השירות, אתה ניגש לדלפק, יש נשים בדלפק?
כן, שם, לא, שם כן, שם כן. לא, בתחום השירות כן, אבל כשאתה הולך ברחוב, אתה מבין את מקומם של הנשים, והן הולכות עם גלביה, והן הולכות חלילה לא חשופות, ומאוד כשאתה מדבר איתם על הולכות על בעונות, כאילו אתה הגבר החזק, זה סאבטקסט שאתה מרגיש את זה באוויר. והדבר השלישי, וזה אי אפשר לקחת, אנחנו במדינה עוינת, שמממנת את הפיגועים של חמאס, שנחשבת לאחת העונות הגדולות של הטרור נגד ישראלים, שעל ידיים שלה דם של אלפי הרוגים ופצועים, סליחה על הפאטוס, כן? וזה עוין, זה לא יעזור, וברגע שהם שומעים שאתה בישראל, עם כל הנחמדות והאדיבות של נותני שירות, הם לא אוהבים את זה, ופגשנו לא אחד ולא שניים, שכשהם שמעו את ישראל, הם הסתובבו, והיה אחד למשל שלפני כמה ימים, שאמרנו לו שאנחנו מישראל, הוא אמר, I want to say that you are welcome, but you are not welcome, please get out of here as soon as you can. זאת אומרת, וזה מעליב, וזה לא נעים לשמוע את זה.
זה אתה שומע מקטרים או מאוהדים של נבחרות אחרות? או...
מקטרים ומפלסטינים שנמצאים פה, שפלסטין עבורם זה בעצם מיני שלוחה של קטר, ומרגישים פה כמו בבית. יש פה קטע, זה פעם כמעט נדירה, שפלסטינים מרגישים פה הרוב, מרגישים החזק, מרגישים החזקים, הכוח, השולטים בעצם במחאות, הם הרוב, אנחנו הישראלים בעצם מבקרים באדמה שלהם, בבחינתם. ובעצם היוצרות טיפה התהפכו. אנחנו הולכים בלוסייל, שנודע בתור האצטדיון שיש לו עיר. לוסייל זה אצטדיון שנבנה אך ורק לצורך המונדיאל, והוא אמור בעצם להתפתח לעיר שתמנה לפי התוכניות 500,000 איש. הלכנו, עוז ואני, וניגשנו לפלסטינים, אז עוד היינו תמימים, זה היה היום השני. ניגשנו לאנשים מפלסטין, ואתה יודע, אני כליברל שאני ודעותיי, מושיט יד לשלום, לוחצו לי את היד, ואז שאלו, איפה אתה? אמרתי לי, ישראל. אז אמרו, מה זה ישראל? אבל אין משהו כמו, אין ישראל. מה זה? No Israel, don't see anything like Israel. אין ישראל בעולם. אין, זה לא קיים. אמרתי להם, אבל תראו, קודם כל אני מישראל, ויש לי דרכון ישראלי, זאת אומרת שיש מדינה בשם ישראל, אחרת איך היה לי דרכון. ושנית, כזכור לי, נבחרת ישראל השתתפה במוקדמות גם עולמי. נכון שהנבחרת שלנו לא כל כך טובה, אמרתי להם, אבל עדיין. עדיין יש נבחרת ישראלית, זאת אומרת שלמרות מה שאתה אומר, אדוני, יש ישראל. אז הוא כמובן התחיל, הוא לא נכנס לטיעונים, כי אין מה לענות, וטוענים עובדדים, והוא התחיל לצעוק ולקלל, ואנחנו משם, ואנחנו לא רוצים להתאמת ולקלל על המכות. אז הלכנו, הסתובבנו, והלכנו מה עכשיו מול כל ההבב, אתה יודע, והיו איראנים מסביב, וזה אווירה לא נעימה, איראנים עם הדגלים שלהם, שגם הם לא נחמדים בחלקם, כי יש איראנים שהגיעו לפה כשליחי השלטון, פאר אקסלנס, שמקבלים לדעתי כסף, וכל הנסיעה שלהם אומנה מאיראן לפה, כדי להעביר את המסרים של השלטון, חד משמעי. הם מדברים בדרך כלל אנגלית אוקספורדית מאוד מאוד שחה, הם מעבירים את המסרים שוב ושוב באופן חוזר, ואתה מבין שמישהו תרגל אותם והכין אותם למעמד הזה.
עוז, איך החוויה מבחינתך כשאתה מסתובב עם מצלמה, ותמיד מצלמה ככה מושכת מצד אחד גם תשומת לב וגם חשש?
אוקיי, אז אני חושב שקודם כל מאוד מאוד מעניין פה, מאוד מאוד צבעוני, מאוד מאוד שונה מכל טורניר אחר שלקחתי בו חלק. זה מאוד מעניין, בהתחלה זה הרגיש קצת פלסטי, כאילו הוא הביא את המונדיאל למקום שהוא בעצם לא... בנו פה הכל מבריק ונוצץ מסביב, אבל היה חסרה קצת מהות, חיים, חיות בדבר, וזה עדיין מאוד מעניין לצלם אנשים מכל העולם, מדינות ערביות. כשניסינו נניח לרעיין אוהדים איראנים, פשוט הורדנו את המיתוג של ויינט וידיעות אחרונות, כדי שלא יראו שום דבר בכיתוב בעברית, כי אז אוטומטית לא היו מוכנים, היו מסרבים לדבר איתנו.
מוזר, כי בדרך כלל כדורגל, סביב כדורגל, יש איזו אחווה, שגם אם אתה פוגשים בחוץ מדינות, אוהדים של מדינות שאויבות, בדרך כלל יש יותר חום, נכון, ויש כאילו, אנחנו נכון. בינינו מסתדרים.
ופה אני זה יכול לא להגיד קורה. לך שבמונדיאל הקודם, פגשתי המון אוהדים איראנים, יצא לי לחבק, ממש פיזית, לחבק המון אנשים, לדבר איתם על המצב, כאילו דיברנו על זה שהפוליטיקה היא בעצם לא קשורה ולא מפריעה בינינו לזה שאנחנו יכולים לדבר, זה עניין מדהים. המון המון אנשים. אני חושב שזה עכשיו, שזה במדינה ערבית, וכל העניין האסלאמי מאחור, זה מוריד את העניין, את הסוגיה הזאת, לא מאפשרת בעצם להגיע לאיזה שיח. כי בעצם אנחנו לא רצויים פה. נניח אתמול אחרי המשחק בין ארגנטינה לערב הסעודית, אחרי הניצחון, אתה ראית המון אנשים ברחובות, גם אנשים שהם לא מערב הסעודית, שחגגו את הניצחון הזה, כי זה בעצם היה ניצחון של העולם הערבי. אז יש פה איזה משהו כזה שהוא קצת מעבר, העולם הערבי מול העולם השונה, האחר.
זהו, יש משהו לעומתי, הם מרגישים, זה סוף סוף, אנחנו מערכים, אנחנו ערבים, האומה הערבית מערכת, ואז גם אם זה קטר, או גם אם זה סעודיה, זה מייצג גם את הערבים מוודי ערה, ואת הערבים לא יודע, מאיראק ומקווית.
בדיוק, ומבחינתנו כישראלים זה מייצר יותר מחסומים, כי אם היינו נפגשים במדינה אחרת שהיא ניטרלית יותר, אז השיח היה הרבה יותר פתוח, אני חושב, כי גם הם היו עורכים שם. אבל פה הם בעצם הביתיים, ואנחנו בעצם האורחים הפחות רצויים.
רז, איך זה במגרש עצמו, באצטדיון? תן לי, כדי שאני אבין את התחושה כשאתם נכנסים לשם. זה מאוד נוצץ, מפה זה נראה יפהפה, אבל במגרש עצמו, בשטח?
אני מרגיש שיש סוג של גאווה, חרב הערבים שהגיעו לפה מכל המדינות הערביות, ממרוקו, טוניס, איראן, ערב הסעודית, כמובן, אחרי מה שהם עשו נגד ארגנטינה, שזה...
זה היה פסטיבל.
מה זה פסטיבל? תשיב, השמחה לעד של הערב הסעודית על הניצחון של ארגנטינה הייתה מטורפת. הם פשוט הקיפו את אוהדי ארגנטינה בהמוניהם, אוהדי ארגנטינה המסכנים והשבורים, ולא עזבו אותם. אמרו לה, who is Messi? הוא ערב הסעודי ערביה. עכשיו, אני כן מרגיש שאנחנו, אתה יודע, אנחנו המערב נקרא לנו, הרי כל הזמן יש לנו ביקורת, נכון, על זכויות האדם בקטר ובצדק, ומבחינת הערבים, קטר היא הגיבורה של הדור הזה, קטר הראתה לעולם שהיא יכולה ליישר את כולם לפי כללי האסלאם, אין אלכוהול, ארי קיין רצה לעלות עם סרט בצבעי הגאווה, אנגליה לא אפשרה לו כי פחדה מכרטיס צהוב, כי זה יפגע ברגשות קטר, תראה לאן הגענו, צביקה, לאבסורד, הם לא מרגישים כמונו שזה לא בסדר, להפך, הם מרגישים, הנה, סוף סוף האסלאם הקיצוני, זה שאנחנו שנים מדברים עליו ונוהגים לפיו, ניצח, ואללה הוא אכבר באמת.
אבל יש איזה רגעי חסד, יש איזה רגעים שאתם אומרים, וואי, זה מדהים פה, זה מונדיאל אחר?
כן, כשמגיעים לתוך המגרש, אתה מכיר את ההרגשה הזאת, בטח כי היית ילד קטן שאבא שלך לקח אותך ופתאום הדשא מתגלה, נכון?
מכיר.
אתה עולה את המדרגות ליציר.
ניק הורן ביטייר את זה נפלא בספר שלו, כן.
כן, אז זה ההרגשה שאתה תמיד זוכר, ושאתה מגיע לפה, אתה רואה את האצטדיונים המדהימים האלה, עם האקוסטיקה, עם זוויות הצפייה הנדירות, עם הדשא המטופח, אתה לא יכול שלא ליפול שבי בכסף הזה. ואתה יודע מה, וגם אני חייב להגיד, האוהדים הערבים עושים בית ספר לכל האוהדים האחרים, חוץ מוולס, שהם רמה אחרת, כן? וולס זה דבר, מי שפגש את אוהדי וולס, אני חושב שהם הכי טובים בעולם, הכי טובים בעולם.
והאוהדים הערבים נותנים פייט גם למקסיקנים שידועים בהמונים שלהם ובצבעוניות שלהם.
הם בלעו אותם, מה זה פייט? הם בלעו אותם, זה יותר קרוב להם, הם בהמוניהם פה, והם, ואיך שמתחיל המשחק, הם לא מפסיקים לשיר, והם בלעו את הארגנטינים, הם בלעו את ה... הם בלעו את האנגלים, האיראנים בלעו את האנגלים, למרות ששתיים לא שמעו את האנגליה בכלל, לא שמעו האוהדים האנגלים בכלל, ואתה יודע יפה שאוהדים אנגלים יודעים לשיר,
בטח, בטח,
תגיד לא, בלי הבירה ובלי זה, אבל האוהדים הערבים נותנים צבע מעולה, וכל מה שקשור למגרש עצמו, אין טענות, להפך, להפך, מדהים, חוויה.
תשמע, זה כמו, בשביל להיות צלם במקום כזה, זה כמו ילד בחנות צעצועים, זה מרגש, מלא ומחים, כאילו מבחינת התנאים שיש פה לצלמים באצטדיונים, זה באמת מרהיב. אבל רציתי להוסיף עוד נקודה על מה שרז התחיל להגיד על האוהדים. אני קצת מרגיש שהאוהדים שנמצאים פה, הם קצת, בגלל שנורא, שהטורניר הזה הוא מאוד יקר לאוהדים להגיע, הוא מביא לפה אוהדים קצת שונים, קצת יותר כזה תיירות ספורט מאשר אוהדים אמיתיים. האוהדים האנגלים שמסתובבים ברחובות ושותים בירות ושרים בכל מקום, ואתה רואה אותם באצטדיון בטירוף צבעוני, מאוד אין את זה פה. זה חסר, אני חושב, קצת. יש המון אוהדים כאלה מקומיים שמתחפשים לאוהדים ממדינות אחרות, שאתה רואה אותם מנסים למלמל את השירה של האוהדים שנמצאים לידם. אבל חסרים פה את האוהדים האמיתיים, אני בינתיים באמת רק הוולשים, זה האוהדים היחידים שראינו שבאמת אוהדים אמיתיים, ובינתיים זה קצת מהבחינה הזאת טיפה מרגיש פייק, אני מקווה שאולי בהמשך נראה אותם מגיעים לפה.
טוב, אני רוצה משניכם מכל אחד בקצרה, תנו לי איזה תמונה, סיטואציה שאתם כאילו מהשבוע שלכם בקטר, לוקחים איתכם.
This year, Jamie in the wolf. Oh! Junoon! Junoon!
אני לוקח את הרגע של אל דוואמי, בדקה ה-53, מקבל את הכדור מול כל ההגנה הארגנטינית, שולח בימין מזווית קשה כדור לחיבורים של מרטינז וכובש, ואז עושה את הסלטה שלו, והרע שהיה באצטדיון הזה, אני לא שמעתי דבר כזה מאז שזאי ארמלי צמצם ל-1-2 מול אוסטרליה ברמת גן ב-1985. זה היה רעש בלתי.
תשמע, אני אקח דווקא למקום אחר, עוד לפני שהתחיל המונדיאל, אנחנו הגענו לפה מוקדם יותר מהתקשורת, אני חושב מוקדם יותר מכל התקשורת הישראלית, זה 4 ימים לפני שהתחיל המונדיאל, נחתנו ויצאנו לעיר ב-35 מעלות, משהו כזה, תשמע, אנחנו פשוט לא ראינו אף אחד בחוץ, זה הרגיש, אתה רואה את כל התפורה המשוגעת הזאת מסביב, והרגשנו, אני אישית הרגשתי בתוך סט של איזה סרט אמריקאי הזוי לגמרי, אין אוהדים ברחובות, אין אף אחד, כולם הגיעו מאוחר יחסית בגלל שבנורא נורא יקר פה, אז אנשים הגיעו ממש לשנייה של שריקת הפתיחה, כי לא יכלו לעמוד בזה, ואנחנו פשוט הגעת לאיזה סט של תפורה שהוקם בתוך מדינה ערבית עם המון גמלים מסביב, קיצוניות של עושר מצד אחד לצד המון המון מיעוטים שחיים בצורה מאוד ענייה, וזה היה באמת סיטואציה הזויה, כאילו, אני זוכר את ההליכה הזאת, זו תמונה שלא תצא לי מהראש.
זה נשמע תמונה סוריאליסטית לגמרי, מעניין מאוד.
כמו מסיבה שאיש לא בא, שער אריאל זילבר פעם.
לחלוטין.
רז שכניק, עוז מועלם, תודה רבה, תמשיכו לעשות עבודה נהדרת, ובאמת...
תודה, צביקה, בכיף, אם תרצה גם שבוע הבא.
אנחנו. אני רוצה לדבר איתכם כל יום מצידי, אני מרגיש כאילו קצת הצלחתי להשחיל רגל לתוך המונדיאל, אבל יאללה, תעשו את העבודה, אני יודע שאתם מטרטרים שם על הכיפה, כל טוב, ביי, תהנו. אנחנו חוזרים אליך קטן עכשיו לככה כדי לסכם, האם אנחנו עומדים בפתחו של אביב ערבי בעניין הזה של כדורגל ברמה הבינלאומית, או שזה מונדיאל מקומי מבחינתם, זה קרוב, זה קטר, זה מרגישים איזושהי גאווה של האומה הערבית, וזהו, זה משהו שהוא אנקדוטה זמני, הוא משהו מאוד זמני.
קל להיסחף בהתלהבות של הפתיחה הזו, אבל אני חושב שתמיד ביבשת מסוימת, או בהרגשה ביתית מסוימת, אתה מקבל מומנטום שאחר כך יכול לדאוך. אני חושב שאנחנו עדיין לא מעריכים מספיק, כמו במקרה של סעודיה, עד כמה ההרגשה הביתית הזו דוחפת אותם. יש להם ממש הרגשה שהם משחקים אצלם בחצר האחורית, שסוף סוף הביאו את המונדיאל לעולם הערבי. זה מאוד חשוב, זה לא משהו קטרי רק, זה משהו שהוא גאווה של מוסלמים וערבים בכל העולם. וכשהם מגיעים לשם, הם מרגישים כמו מלאכים, יש להם המון אוהדים, וזה נותן המון, אין מה לעשות. לדעתי, אני לא רואה כרגע פתח להתקדמות אדירה שלהם, אולי נראה בטורניר הזה אחת במקרה עם הגרלה ואיזה משחק יוצא דופן, אולי תגיע לרבע הגמר, גם בזה אני לא מאמין, אבל בינתיים זה מספיק, זה ככה נותן להם איזה דחיפה אולי קדימה ואמונה.
אבל אולי נראה שחקנים מסעודיה ומתוניסיה ומהמדינות הערביות מגיעים יותר לליגות.
אז יפה, זהו. נגענו בזה בקטנה מקודם, אבל אני חושב שהסעודים במידה רבה, הם גם לא כל כך רוצים את זה. היה איזה מהלך
הם
בעבר.
הם לא רוצים לצאת לליגות
האירופאים. היה איזה מהלך בעבר של שיתוף פעולה של ההתאחדות של סעודיה וספרד, ששלחו מספר שחקנים סעודים לקבוצות ספרדיות, כדי לנסות להשתלב ולשחק קצת. זה היה כישלון חרוץ, גם בגלל שהם לא התאימו מקצועית באותה תקופה. אין מה לעשות, זה רמה גבוהה מדי בשבילם מיד, וגם מנטלית זה לא יסתדר. אני חושב שהליגה הסעודית היא מעטפה מאוד מאוד נוחה לכוכבים שם, מבחינת המעמד שלהם, מבחינת הכסף, מבחינת זה שהם חזקים מאוד בנבחרת, אני מאמין שיהיה בהם המון עניין עכשיו, כי ראית שהם חזקים פיזית,
נכון.
והם מסוגלים לשחק כדורגל חכם טקטית, ולחלק מהשחקנים, אלו שבקו הקדמי, יש גם טכניקה מאוד מאוד חזקה, לחלקם. אם יקבלו את הפנייה, ואני מאמין שיש, אולי אחד, שניים ינסו לעשות את הקפיצה, אבל לא נראה לי שזה תלוי רק בהם. אני חושב שזו חשיבה מערכתית של כל הכדורגל הסעודי, והם לא בטוחים שכרגע זה הדבר הנכון להם. הם אוהבים דווקא את הקבוצה הסגורה הזו.
יאיר קטן, תודה רבה.
תודה לך.
ששו עצבני. אהלן ששו, מה עניינים?
היי, מה קורה?
תגיד לי, אתה רואה את האביב הערבי במונדיאל בקטר? זה לא חגיגה?
תשמע, האמת שכבר שנים מספרים לנו שהדבר הגדול הבא הולך לצאת לא יודע, צפון אפריקה, או כל האזור של מצרים וכאלו, וזה עכשיו, תשמע, יש הבלחות, כמו כמובן סלח וכאלו, אבל לא יודע, איכשהו זה מרגיש שזה לא, בסוף זה לא באמת מתכנס, בטח לא כשהנבחרות האלה פוגשות נבחרות ממש ממש חזקות מאירופה וכאלו, או מדרום אמריקה. זה התחיל עם קטר, שהם כנראה הביאו כסף רק לשניים מרביעיית השופטים, ושניים שלא קיבלו כלום, אז כאילו הם לא אישרו קו. אז בהתחלה זה עוד היה נראה שהחווה הזאת תחזיק מעמד, אבל בסוף אקוודור לקחו את זה. אז אוקיי, אז קטר, טוב, גם לא ציפינו מהם להרבה, בסדר? ואז הגיע ערב הסעודית שמול ארגנטינה בטוח לא ציפינו מהם לכלום, ותשמע, נתנו בטח טופ 3 הפתעות שהיו אי פעם בטורניר.
תשמע, היה רגעים שזה נראה כמו המגרש הביתי של סעודיה, גם מבחינת הקהל, גם אם רגילים לעניין הזה של החום. משחק בית.
לא רק זה, גם לשם שינוי, בגלל כל המונדיאל זה נראה די מאפן מבחינת אוהדים וכאלו, ביצים לפחות, והאוהדים של ערב הסעודית, תשמע, נתנו שום הצגה. עכשיו תראה, בתכלס כאילו זה בשבילם זה כמו, אתה יודע, זה כמו אוהדים של נתניה שייסו למשחק במושבה פחות או יותר, כן? אתה בא מערב הסעודית לקטר, זה טיק טק, אתה עובר את הגבול ככה בדילוק קליל ואתה מגיע, אז, אבל תשמע, נתנו שם עבודה, למרות שאני אגיד לך את האמת, אני כבר לא יכול לדעת, תשמע, הרי בסוף התברר שמתוך 40 אלף אוהדים שהיו שם של ערב הסעודית, יש 36 אלף בתשלום שם, עובדי כוח אדם שהקטרים שילמו להם, אתה כבר לא יכול לדעת כלום הרי, אתה מבין?
ויש גם את טוניסיה שהרגישה בבית, עם האוהדים, וגם נראו בכלל לא רע נגד דנמרק.
הם גם סוג של הפתעה, לא? אני זוכר את, אני זוכר דנמרק, טוב, אני לא יודע עד כמה זה אינדיקציה, אבל אני זוכר את המקדנו, כשנגד ישראל שנותנו לו את החמש, זה היה נראה נבחרת מפלצת, כאילו, ממש. ומול, אתה יודע, מול טוניסיה זה לא התכנס לי יותר מדי. עכשיו, בתחת אנחנו קצת צוחקים על טוניסיה וזה, אבל זה נבחרת שכבר, יש לה פזם לא רע, כאילו, במונדיאלים, היא מגיעה לא מעט, היא יכולה להיות אולי הסוס השחור, אתה מכיר את הקטע הזה של הסוס השחור, שתמיד הסוס השחור, זה תמיד, זה תמיד נבחרת, או אפריקאית, או ערבית כזה, תמיד זה נכון, תמיד הסוס השחור זה רק יכול להיות משם. אז שמה, אולי הם יהיו הסוס השחור, טוניס.
אבל יש לי הרגשה שהכי נהנית על זה מהקהל המרוקאי.
כן, שמה, המרוקאים שבאים לעשות שמח, אתה מרגיש את זה, אין מה להגיד, אנחנו יודעים את זה טוב. וואי, רק לחשוב איזה אוכל מעולה בטח היה שם בזה. בואלה, מעניין, יש אוכל טוב נראה לך שם בהפסקה, כאילו.
זה מעניין באמת מה אוכלים בקטר.
לא יודע, מה, בטוח שם, לא יודע, מה זה בטפונה, אני יודע מה, שוארמה בטוח יש.
בטח גם קבאבים. בטח, אני יודע מה, ביז. מה, לא ישימו שם ביז?
וואי, וואי, בואלה, נראה לי יש שם אוכל מעולה. גם שמע, יש לך יתרון, אם אתה אוהד קטרי, אתה בא עם הגלבי, אז גם לא רואים, כאילו, אתה יודע, אתה יכול לתקוע, זה לא צמוד על הבטן, אתה מבין? אתה יכול לתקוע חופשי, כאילו, אי אפשר לדעת. שמע, זה יכול לעבוד העניין, אז אולי בכל זאת אני אשא לקטר, נראה, שמע.
ששו, אתה תשתלב שם, לי, עם הצבע שלך והלוק שלך, אתה תשתלב יפה.
כן, גם עם הצבע, גם עם הזיפים, אני לא מתגדח 3 ימים, אני נראה כמו השייך שלהם, פחות או יותר. אז תשמע, זה יכול לעבוד, הצלחתי לגרות את עצמי עם האוכל.
טוב, המדינות הערביות חוגגות, אבל יש שחקנים ערבים שחסר לי שם, מוחמד סלאח חסר, ריאד מחרז לא נמצא.
וגם חלד חלל החמיץ את המונדיאל, יש צוואר 38 אלף צהובים, אז הוא לא יוכל להגיע. אבל כן, תשמע, בסדר, כמו שזה נראה עכשיו, תהיה לפחות איזה ערבית, אתה יודע, נבחרת ערבית אחת ב... שתעפיל מהבתים, אם זה יהיה ערב הסעודית, בבית המטורף הזה שיש להם, זה בכלל יהיה הזיה, אבל כבר יש לזה מצב טוב. תשמע, אם היית אומר שם, אם היית אומר למשפחת המלוכה שם בערב הסעודית, שאחרי, בתום המחזור הראשון הם יהיו, אם הם יהיו בראש הבית, חשבו שאתה יודע, ששמת להם משהו בקבב, שעשית להם ספייס קבב או משהו, כאילו, אתה יודע, אף אחד לא היה מאמין לזה. אבל הנה, זה קורה.
טוב, ששו, ניפגש בקטר.
פגש בטלוויזיה.
עד כאן מונדיאל במדבר. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. רון טוביה, אביב ליבוביץ' ורועי גינת ערכו את הפודקאסט. אני צביקה נעים. יאללה, ניפגש בפעם הבאה.